נדבת יאו בשנה פשוטה. בסיום פרק מ"ו. השיעור מתחיל בדף סמ"ו, עמוד א', ארבע שורות מסוף העמוד במילים וזהו שאמר אסף. השיעור מסתיים בסיום הפרק.
זהו שאמר אסף, רוח הקודש, בעד כל כנסת ישראל שבגולה. מה אמר אסף? פרק עין ג' בתהילים. ואני בער ולא ידע, בהמות הייתי עמך, ואני תמיד עמך. כאן אנחנו יכולים לראות קודם כל דבר מעניין. אדמו"ר הזקן מביא הרבה פעמים פסוקים כהוכחות לעניינים מסוימים. רק היום בשיעור היה לנו ציטוט לפני כמה שורות מפסוק, וזהו שכתוב קראנו קודם, והייתם לי קדושים. או בתחילת השיעור היה לנו ציטוט מהברכה, וזהו שכתוב או שכתשענו במצרותיו. הרבה פעמים מביא ציטוטים, והוא גם לא כותב לנו פה בתניה איפה הציטוט מופיע. הוא סומך על הידע שלנו, שאנחנו בקיאים בכל התנ"ך ובכל הספרים ויודעים איפה זה כתוב. במקרים בודדים הוא מציין את המקור, יש סיבה לדבר למה הוא מציין את המקור. במקרים בודדים כמו עכשיו הוא לא רק מציין, הוא מציין ומעריך, שימו לב, הוא אומר, וזהו שאמר אסף. קודם כל חשוב לנו לדעת שזה אמר אסף, כמו שפרק ע"ג בתהילים פותח במילים מזמור לאסף. רק חשוב לנו לדעת שזה אמר אסף. עוד מעט מילה, מוסיף עוד מילה, אסף אמר את זה ברוח הקודש. מה אתה מוסיף שאסף אמר את זה ברוח הקודש? טוב, אז זהו שאמר אסף ברוח הקודש. מוסיף עוד מילה, אסף אמר את זה ברוח הקודש בעד כל כנסת ישראל. הוא לא אמר את זה על עצמו, הוא אמר את זה עבור כל עם ישראל. בסדר? סיף עוד מילה, עם ישראל באיזה זמן? שבגולה. עם ישראל שבגולה, מה הוא אמר? ואני בר וכו'. הפסוק הזה עצמו מופיע בתניה כבר עוד פעמים נוספות, בפרק י"ח בתניה מופיע הפסוק הזה, והאדמו"ר הזקן לא מוסיף כאלה תיאורים לפני, ומה כאן כל האריכות הזו? אז האדמו"ר הזקן עוד מוסיף כלומר, זאת אומרת שהוא רוצה להסביר את הפסוק קצת שונה ממה שהיינו מבינים מפשטות. מי שיודע מי היה אסף, באיזה תקופה אסף היה, אסף היה אחד מהמשוררים שהיו בזמן שבית המקדש היה קיים, ואסף היה בזמן שבית המקדש היה קיים. אסף לא היה נביא. יש במסכת מגילה, יש שם בדף י"ד רש"י שמפרט את כל הנביאים שהיו. אני רוצה לראות את הסדר של כל הנביאים, ושם רש"י מעניין מפרט את כל הנביאים. אסף לא מופיע שם, הוא לא היה נביא. יש עוד כאלה ששמם מופיע.
אבל דוד המלך ראה אותו
ברוח,
זה נקרא לפני בית המקדש.
אז עוד הפעם, אסף היה בזמן שבית המקדש היה קיים, ואסף, נראה עוד מעט בפרק הזה עצמו שהוא אומר שהוא בבית המקדש, ואסף לא היה נביא, אבל הוא היה אחד מאלה שזכר שהמזמורים שלו נכנסו בספר תהילים. ואסף, למרות שהוא לא היה נביא, ולמרות שפשט הפרק מדבר על תקופת בית המקדש, מי שיקרא את הפרק בשלימותו אחר כך יפתח את הפרק יראה שבפשטות הנושא של הפרק שאסף שואל את השאלה הידועה, למה רשע וטוב לו. זה הנושא. ואסף אומר שם, נראה אצל אחד הפסוקים, עד אבוא אל מקדשי כל אבינה להחריטה. זאת הוא אומר, אני אבוא לבית המקדש. הוא מדבר עליו, ובפשטות הוא מדבר על עצמו, שהוא יש לו שאלות והוא יבוא לבית המקדש, למרות שכרגע הוא לא מבין, ואני בר ולא ידע, אבל אני אבוא, אני אבין, אני אראה, אני אתחבר. ככה אפשר להבין בפשטות את הפרק. חדש אדמו"ר הזקן, חוץ מהפירוש הזה, שזה בוודאי נכון, בוודאי, נראה עוד מעט מה הכוונה, בא אדמו"ר הזקן ואומר לנו חידוש נוסף. אסף, למרות שהוא לא היה נביא, אבל הדברים שהוא אמר שרתה עליו רוח הקודש, וברוח הקודש יכולים לאמר גם דברים עתידיים, גם לא לנביאים. רוח הקודש זה דרגה אחרת מנבואה, רוח הקודש דרגה נמוכה יותר מנבואה. אסף לא היה נביא, אבל היה לו רוח הקודש, ולכן הוא דיבר לא רק על תקופתו, הוא דיבר גם על התקופה העתידית לבוא. אז אסף בא, וזה אדמו"ר הזקן מדגיש, אסף מדבר ברוח הקודש, הוא לא מדבר רק על עצמו, כמו שאפשר להבין מהפרק, אלא הוא מדבר בעד כל כנסת ישראל, ולא רק על התקופה שלו שהוא היה בתקופת המקדש, אלא הוא מדבר על כנסת ישראל בגולה. מה ההבדל בין זמן הגולה לזמן המקדש? בזמן המקדש יהודי רואה, יהודי מרגיש, רואים אלוקות, מרגישים את הדברים, בית המקדש קיים, את הדברים יותר קרובים. בזמן הגולה אז יש מצב של עצימות, לא רואים. אז אסף מדבר ברוח הקודש על מה יהיה לעתיד לו, לא לעתיד, סליחה, לעתיד ביחס לזמנו אחרי חורבן בית המקדש, בזמן הגלות. אומר אסף, בזמן הגלות יהודי יקיים מצווה והוא לא ירגיש כלום, הוא לא ידע כלום, וגם כשהוא יקיים את המצווה הוא יהיה כמו בהמה. מה זה בהמה? הוא נמצא בתוך העניינים ולא מרגיש שום דבר. אז מה? האם בגלל זה הוא לא יהיה ביחד עם הקדוש ברוך הוא? האם בגלל שיחסר לו בהרגשה, יחסר לו בחיבור? זה באסף לומר ברוח הקודש. למרות שהוא לא ידע, למרות שהוא לא ירגיש, אבל אני תמיד עמך. יהודי תמיד עם הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא לא מרגיש כלום. אם הוא מקיים את הרצון, הוא איתו. זה הלשון, נראה עכשיו בפנים. ואני בר ולא ידע. קודם כל הוא לא יודע, לפני שהוא מקיים אפילו, לא יודע. מוסיף עוד פרט, בהמות הייתי עמך. בזמן שאני עמך, אז הראש שלי בבהמה, בטבל. אני עמך, אבל אני כמו בהמה. ואני תמיד עמך. ובכל זאת אני איתך ביחד. כלומר, שאף על פי שאני כבהמה בהיותי עמך, למרות שמזמן שאני איתך ביחד אני כמו בהמה, ולא אדע ולא ארגיש בנפשי ייחוד זה, לא מרגיש בכלל את ההתחברות הזו שכרגע המלך מתחבר איתי ביחד ולא מרגיש את זה. המלך מכניס אותי, מחבק אותי, ומרגיש כאילו אני מטייל בחוץ. אם הייתי מרגיש, מה היה, איזה תחושה היה עובר על אדם שהיה מרגיש שהמלך כרגע שטיפול עליו אימתה ופחד תחילה, ואחר כך העבר הבא בתענוגים או כרשפי יש כמידת הצדיקים שנזדקך חומרם. אם הוא היה מרגיש, הוא היה קודם כל פוחד, מה המלך מגיע היום, אחר כך היה אומר, אבל המלך הזה מחבק אותי, כמה אני אוהב אותו. היה כל רגע ורגע מלא בתחושות של כלות הנפש, אם הוא היה מרגיש כמו צדיקים. אבל כשהוא לא מרגיש, אז הוא כמו באמא. זה הפירוש, ואני בר ולא אדע. מה זה ולא אדע? אדע זה מלשון דעת, כלומר, וכנודע, שדעת הוא לשון הרגשה בנפש. דעת, כמו שכבר דיברנו על זה בהזדמנויות קודמות, חוכמה ובינה זה ידע, הבנה, למידה. דעת זה כבר שייך יותר להשתייכות, להרגשה, והוא כולל חסד וגבורה. אז ואני בר ולא אדע, לא יודע. לא יודע, מה פעם שלא יודע, לא מרגיש כלום. לא מרגיש כלום, מקיים, שם תפילין, לומד תורה ולא מרגיש שום דבר. כמו בהמה. אף על פי כן אני תמיד עמך. אף על פי כן באסף אומר, אני תמיד עמך.
אבל למה אמר את זה?
כדי לתת עידוד ליהודי, ומצד שני לגלות לנו את הסוד הנפלא הזה.
הוא לא נותן עידוד, הוא לא נותן עידוד.
עידוד רב. מעורר יהודי, ואומר יהודי, למרות שאתה כמו בהמה, אתה עם המלך.
אבל הוא מדבר על עצמו.
הוא לא מדבר על עצמו, אלא הוא מדבר בעד כל כנסת ישראל שבגולה, זה מה שאמרנו קודם. הוא מדבר בשם כל ישראל שבגולה, שבזמן הגולה הוא לא מרגיש, אבל תדע לך, אתה עם המלך, המלך מחזיק אותך יחד. אף על פי כן אני תמיד עמך, כי אין החומר מונע איחוד הנפש באור אין סוף ברוך הוא הממלא כל הזמן. החומר הזה הגס לא מפריע. יש חומר, מסך, מסך עבה, לא מרגישים כלום. אתה לא מרגיש כלום, אבל המלך מחבק אותך, אתה איתו ביחד. וכמו שכתוב, גם חושך לא יחשיך ממך. החושך מחשיך עלינו, אנחנו בגלות ולא מרגישים כלום. מצידנו חושך, מצידו הוא איתנו כל הזמן. הוא רואה בנו אובייקט נפלא שכדאי לו לרדת ממקום כבודו לאסוף אותנו מהשפטות ולהכניס אותו אליו.
הוא לא בגולה.
עכשיו אנחנו בגולה. ובכל זאת אנחנו עם הקדוש ברוך
הוא. אתה מרגיש, לא? מה, אתה לא מרגיש את האנשים שסביבך? זה גם משהו הרגשה.
גם את הגלידה אני מרגיש טוב מאוד. אבל את האלוקות אני לא מרגיש. עכשיו מסיים אדמו"ר הזקן ואומר, ובזה יובן. עכשיו, אחרי שסיימנו את הרעיון שהמלך יורד ממקום כבודו לכל אחד, וזה נקרא שקידישנו כמו שהבעל נותן קידושין לאישה, והוא מחבר אותו, הוא מחבק אותו ומקרב אותו לכל אחד ואחד, וגם אם הוא לא מרגיש אז זה לא מפספס שום דבר מהנקודה, הכל קיים. עכשיו הוא אומר בסיום העניין, ובזה יובן חומר עונש איסור מלאכה בשבתות וחמץ בפסח השווה לכל נפש. אם אדם לא עלינו מחלל שבת, אז אם הוא חילל שבת ואף אחד לא ראה, כתוב העונש שלו זה קרת. ואם הוא חילל שבת והיה עדים ויתרו בו, אז העונש שלו זה סקילה. ואם אדם לא עלינו אכל חמץ בפסח, אז העונש שלו זה קרת. עכשיו, מה הסיבה? מה הסיבה פשוט? למה יש עונש כזה חמור? כי אדם לקח את הדבר היקר ביותר והשחית אותו. תנו לך את הבורא ששוכן בתוכך ונמצא איתך, ואתה עכשיו מקלקל את זה. אדם שמקלקל ומשחית את הדבר היקר ביותר, אז הוא צריך לתת את הדין על העניין. עכשיו נשאלת השאלה, על פי היגיון שלנו, אולי היה צריך להיות איזשהו טבלה של תלוי מי עושה את העבירה. אם האדם שעושה את העבירה הוא צדיק גדול, אז העונש שלו צריך להיות חמור יותר. צדיק גדול שעושה חטא, אז הוא קלקל קדושה גדולה, אז החומרה של העניין היא גדולה, ואז אולי העונש יהיה חמור. ואם עשה את העבירה איזה אדם שהוא בור ועם הארץ, שבכלל לא יודע מעצמו בשום דבר, וכלל שאפילו לא יודע ששבת אסור, כלום לא יודע, אז אולי הוא אפשר ככה להקל בעניין, הוא סך הכל הרי לא יודע, מה, יש בו קדושה, אין בו שום דבר, הוא לא מבין?
לא יודע.
לא יודע, אז אולי לא צריך בכלל להניש אותו. אבל ההלכה בפועל הרי ידוע, שכשמגיע לעניין הזה של עונש, השווה לכל נפש, אין הבדלים בבית דין עם האדם שעומד לדין, אם הוא צדיק או פשוט. תחורה למה? לפי אדמו"ר הזקן הוכחה מזה, שגם הפשוט הוא לא פשוט. שגם אצל האדם הכי פשוט, יש את אותה קדושה כמו אצל הקדוש ביותר, אצל הצדיק. זאת דבר, כמו שהצדיק הגדול ביותר, אם חס ושלום הוא חוטא, הוא קלקל את הקדושה העליונה ששורה בו. אותה קדושה העליונה שורה גם אצל האדם הפשוט ביותר. לפי שאב בנפש בור ועם הארץ גמור, מאיר אור קדושת שבת ויום טוב. ברגע שנכנסת השבת, ברגע שנכנס פסח, יורד לעולם קדושה, והקדושה שורה על כל עם ישראל, לא משנה אם הוא כן מרגיש או לא מרגיש. כרגע יש קדושת שבת, אז כרגע מוטל עליך לשמור על קדושת השבת. לא הרגשת, אז מה זה משנה? היא קיימת. כמו שאם אדם יחזיק ביד איזה שטר ששווה הון, ויגיד, אני בעיניי לא מבין מה זה, קורא את זה וזורק את זה לפה, לא מבין, אני לא מבין מה זה. האם גם שאתה לא מבין מה זה, אז קראת את השטר, אז לא יצרת פה נזק? מה זה משנה אם כן הבנת או לא הבנת? זה, זה, זה נזק. קדושת שבת שורה על כל נפש, ולכן ונידון בנפשו בקרת וסקילה על חילול קדושה זו. לכן זה הוכחה שכל יהודי, זה הפירוש הוא ואני תמיד עמך. בר, בהמות, אבל אני תמיד עמך. כל יהודי, יהיה מי שיהיה, נמצא בתוך אותה רמת קדושה כמו משה רבנו. ונדרש ממנו לשמור על רמת הקדושה שקיימת בשבת או ביום טוב כמו שנדרש ממשה רבנו. מה ההבדל שיש בין משה רבנו לאדם הפשוט? בהרגשה, בראייה, במוחשיות, אבל לא בעצם העניין. בעצם העניין, קדושה שווה לכולם. זה באיסורי תורה. באיסורי תורה, כמו שאמרנו, חמץ בפסח זה איסור מן הטוב, דאורייתא. חילול שבת זה מדאורייתא. הוא מוסיף אפילו מדרבנן אותו דבר. וגם משהו חמץ, משהו חמץ, אם בפסח יתערבב משהו חמץ, גרגיר שבגרגיר קטן יתערבב בתוך סיר ענק, באו חכמים ואמרו בפסח זה אסור באכילה, אין ביטול בשישים, אסור באכילה, זה איסור חכמים, חכמים החמירו בפסח, זה תקנת חכמים. אותו דבר עוד טלטול מוקצה, שבת ידוע שיש את הלמצאת מלאכות שאסורים מדאורייתא, ויהיה לפני פסח אחר. מה זה טלטול מוקצה? אם אדם ידוע שבשבת אסור לטלטל בדברים מסוימים, אסור לגוע בחפצים מסוימים, כמו שיש שולחן ערוך סימן שלם בדרגות שונות של מוקצה, זה איסור מדרבנן, חכמים קבעו כל מיני הרחקות מסיבות מסוימות. אז יש הבדל אם זה אדם פשוט או אדם גדול, ואם אדם נכשל במוקצה או נכשל במשהו חמץ, אז זה לא משנה אם הוא, אין הבדל, פוגם בקדושה של נפשו כמו בקדושת נפש הצדיק. אתה מדבר כרגע אם הם אשמים או לא, זה סיפור אחד, אבל אם הם פגמו או לא פגמו, פגמו, מה זה משנה? הפגם נעשה. אם אדם קפץ מהגג כי מסכן, הוא לא שם לב שהגג נגמר, והוא חשב שהגג ממשיך ומסכן נפל, הוא לא יודע, הוא מסכן, אבל את העצמות הוא שבר, מה אפשר לעשות? גם אם הוא לא יודע, העצמות שלו נשברו, זה לא משנה, העובדה הקרה, הוא לא יודע, הוא לא אשם, אבל התוצאה היא אותו תוצאה, כי תורה אחת לכולנו, כי הקדושה, מה? בהשמה תהיה שונה, גם בעונש יהיה שונה, נכון, שוגג ומזיד העונש שלו שונה, אבל בעונש של שוגג אצל כולם זה אותו דבר, בעונש של מזיד אצל כולם אותו דבר, אין הבדל, זה הכוונה, בעונשים שיש אין הבדל מי הוא ומה הוא, כי בשוגג הוא פגם בקדושה ככה, אבל כולם אותו דבר. סיום הפרק הוא מאיר למה כתוב בפסוק בהמות לשון רבים. הוא מתחיל לשון יחיד, ואני בר, ואני לשון יחיד, ולא אדע לשון יחיד. הוא מסיים לשון יחיד, ואני תמיד עמך. אז למה בהמות היה צריך להגיד ואני בר ולא אדע? בהמה הייתי עמך ואני תמיד עמך. למה בהמות לשון רבים? מה זה למה לשון רבים? אז כאן הוא מוסיף בסיום הפרק רמז מעניין. במילה בהמות הוא מרמז שהאמת שגם מי שיודע הרבה ויודע ויודע המון, בסופו של דבר ביחס לאינסוף הוא גם כמו בהמה. יש בהמה מחוסר ידע, כי הוא פשוט לא יודע, הוא מתחת לקו, וגם מי שיודע ביחס זה גם בהמה. עכשיו הוא מרמז בהמות הייתי עמך, בסופו של דבר תמיד בהמות הייתי עמך, לא משנה אם אני קצת לא יודע כלום, יודע משהו, תמיד זה בהמות. זה מרמז הבהמות לשון רבים, הוא מרמז גם לבהמה המכובדת שקיימת פה בעסק, שהלוואי עלינו להיות בבהמה הזו, אבל זה גם מרומז כאן. זה סיום הפרק, מה שכתוב בהמות לשון רבים לרמז, כי לפניו יתברך גם בחינת דעת העליון הכולל חסד וגבורה נדמה כבהמות ועשייה גופנית לגבי אור אינסוף. האמת שלגבי האינסוף אז גם דעת עליון זה גם כמו בהמה. למה? כמו שכתוב כולם בחוכמה עשית. מה זה כולם בחוכמה עשית? זה אחד הרמזים בפסוק הזה, שגם חוכמה נקרא עשית כמו עשייה ביחס לאינסוף. ביחס אלינו אז עשייה זה משהו תחתון וחוכמה זה משהו עליון, ביחס לבורא אז חוכמה ועשית זה אותו דבר, ונקרא בהמה רבה, זה נקרא בהמה, בהמה רבה, בהמה בדרגה גבוהה, כמו שכתוב במקום אחר, יש בתורה אור, בלקוטי תורה אריכות גדולה על העניין. והוא, זה מרומז בקבלה, שזה מרומז באחד מהגימטריות של שם הוויה, במילוי יש כמה אופנים של גימטריה של שם הוויה, אחד מהגימטריה של שם הוויה במילוי זה 52. שם הוויה י' כ' ו' כ', רק ניקח את האותיות רק י' כ' ו' כ', 26. אבל אם ניקח במילוי, מה זה במילוי? למשל האות י', איך מבטאים י' ב' ו' ד' י'. אז תיקח י' עצמו עם הגימטריה של המילוי שלו, זה שווה כבר 20 ולא 10, כולל המילוי. וככה אם נעשה את המילוי של י' כ' ו' כ', אז יש כמה אופנים איך אפשר לעשות את המילוי. ואחד האופנים יוצא גימטריה 52. 52 זה נקרא בקבלה שם בן, בן זה 52. אבל מעניין שבן זה בגימטריה בהמה. בהמה זה גם ב-52. אז מה הקשר? זה אותו עניין. כי שם בן זה מרמז לדרגה שלפני הצילות, דרגה מאוד גבוהה. אבל ביחס לאין סוף זה כמו בהמה, כי יש אין סוף שלמעלה מזה. אז לכן מרומז העניין של בהמה. אבל כל פנים, מה סיכום וסיום מה שלמדנו היום מדף סמכי עמוד ב' למטה, שכאשר יהודי מקיים מצווה, מתרחש כאן גם התחברות לקדושה העליונה, גם לקדושה עוד יותר עליונה, מה שנקרא הבדלה, וגם אם הוא לא מבין, וגם אם הוא לא מרגיש, זה קיים. וגם אם הוא כן מבין, זה גם קיים.
אפילו זה בגלות.